ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. בן כספית ויהודה שלזינגר.
1-2. בוקר טוב, בן כספית. בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, ברוך השם, מה שלומך הבוקר?
לא רע, אורחים ופיקים, כן? שר פלסנר ויואב כהן. ובאולפן סתיו קורנס וטל אשל. בסך הכל בסדר, אני יודע, ראיתי את התמונות.
חובר עצום עד עכשיו?
מה?
חובר עצום עד עכשיו? יוצאין
בתמוז. בתמוז וזה, נכון.
טוב, עד עכשיו... ביום כיפור אתה צם, לא?
לא. כן, אני יהודי לא מאמין, אז...
איש איש באמונתו. כן, מה רציתי לפתוח? קטעתי אותך, מכילה.
לא, זה מה רציתי. פשוט התמונות, האמת היא שזה יכול להיות זרז טוב לצום, התמונות מכנף ציון, אבל בסך הכל, אתה יודע, יש הרבה ביקורת על זה.
לא ראיתי, יצאה תמונות של המקלחת ב-4 מיליון?
לא, אבל ישבה שם בפיג'אמה. נו. ודיברה עם משפחות של שני חטופים, וכמובן בפעם השנייה ברציפות שיבשה את השמות. פעם קודמת היא... לא, הפעם הזו היא כתבה את השמות של החטופים במקום של ההורים. פעם הקודמת, לפני זה יומיים שלושה, בהודעה יצא פשוט שם משובש. ואני... תשמע, כולנו בני אדם וכולנו טועים, אני רק פשוט נזכר את מסע הג'יהאד שעשו על הראש נפתלי בנט כשהתקשר לאימא של בראל חדריה שמואלי, והייתה לו שם גם טעות בשם, אני כבר לא זוכר מה בדיוק הייתה הטעות, וזה היה בעצם סוף העולם. זאת אומרת, באותו רגע הוחלט שהוא האיש הוא בן מוות, משומד, צורר, אוכר, מכר את המדינה, ואימא שלו בכלל נוצריה.
אני דווקא רציתי לפתוח איתך בקונסנזוס, בהסכמה. יש בינינו הסכמה רחבה לדעתי באחת הסוגיות אולי הכי חשובות, הכי היסטוריות היום במדינת ישראל, וזה סוגיית החטופים, נכון? יש בינינו הסכמה לזה שבמשפחות חטופים, בחטופים עצמם בוודאי שלא, אבל במשפחות החטופים לא פוגעים, לא מעליבים, לא יורדים, לא עושים להם לינץ', נכון? יש לנו הסכמה רחבה על זה.
חד משמעית.
זה, ולכן הבוקר צריך לפתוח בקונצנזוס שגם בן כספית יגיד שכל מה שראינו מאתמול על הסיפור של משפחות החטופים, על זה שנוער גמני הצטרפה, כל הטרלול המטורף הזה, כל ראשי מכונת הרעל ומכונת הרעל עצמה יצאו עליה בצורה בלתי רגילה, זה באמת אחד הדברים הכי מתואבים והכי מגעילים שראו פה. למי שבמקרה פספס, אז יש כמובן פוסט של אורי מסגב, אני רק אתן לך בקצרה כי אולי פספסת את זה, נוער גמני ואביה צריכים להתבייש בהסכמתם לשמש תפארת בטיסת הזוג המטורלל והמחוייך הזה, בדיוק בבוקר שבו התבשרנו על שני חטופים שיתרע מזלם למות בשבי ולא לטוס לוושינגטון, בושה שלא הייתה כמותה. בסדר? עכשיו הייתי אומר, אתה יודע, זה רק אורי מסגב, זה, לא צריך לקחת את הקיצונים, שאני שומע אתכם הרבה פעמים, אז אני אומר, אם אתם הולכים לקוסטה בלק של הקיצון, של הקיצון, של המשה מירון מהצד השני, ובאמת לא צריך לתת לכל אחד את הזמן שלו. אבל אז אני ממשיך לגלול באינטרנט, בטוויטר, ואז אני רואה בחור שנראה לי אתה מכיר אותו לא רע, קוראים לו דן מרגלית. שמעת על האיש?
פה ושם.
מצטרף לאורי מסגב, חרפה לנוער גמני ולאביה שמשמשים מרצונם תפאורה לתצוגת ביבי בוושינגטון. אבל אמרתי, אתה יודע מה, זה בטח רק עיתונאים וכל מיני דברים כאלה, זה בטח לא אנשי עסקים שיש להם זה. אבל אז המשכתי לגלול באינטרנט, ואז מצאתי ציוץ של בחור חביב בשם רוני מנה, שבאופן אישי אני די מחבב, אבל הוא כותב הלילה ככה: הייתי מעדיף שהיא תישאר בשבי וזמורה זיכרונו לברכה היה בחיים. למה הוא נפל? למה הוא הקריב את חייו שאבא של הביביסט יוביל את נועה למטוס הרעבתני של משפחת נתניהו? נועה, תתביישי לך. ואבא שלך שנסע לטיול ושם פס על כל משפחות החטופים לטוס. אני אומר, אתה יודע מה, אולי זה רק עיתונאים והציבור רחוק מהדבר הזה, אבל אז מה? אני נכנס לתגובות אצל אורי מסגב, ואני רואה באמת את כל הטוקבקים המכוערים האלה, כל מכונת הרעל לקחה את הפרויקט הזה, מכונת הרעל זה משמאל, כן? תמיד מדברים מכונת רעל מימין, מכונת רעל, זה פשוט, אתה רואה את זה, אתה נגנב. חבל שדווקא אלה שמגיע להם להשתחרר מתו שם, היא ואבא שלהם, כמו משתפי פעולה בגרמניה בתקופת הרייך השלישי, ושיסו עם כרטיס לכיוון אחד, במקום שתטפל בעצמה, מה? קרה פה מה נסגר עם אנשים? אני אך לפני שבוע, שבועיים, לא זוכר מה זה היה, הזדעזענו כולנו שדניאל גרט, אחרי שדרך אגב פתח סוגריים, תקף או ניסה להשתיק או הפריע לבן משפחה חטוף, אז שמחה רוטמן נעל את הדיון ומאבטחי של הכנסת הוציאו אותו, ואז לא נתנו לו להיכנס, ואז נעמה לזימי וגילת קרי, וכולם באו לכניסה, והסיפור, איך מתייחסים למשפחות החטופים, איך מתייחסים למשפחות החטופים, ואם אנחנו רואים, אורי מסגב, דן מרגלית, רוני מנה, מכונת רעל, מטורפת, מטורפת, והכל למה? כי אולי לאנשים האלה, לא באמת מאוד 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 אכפת מהחטופים, לא באמת אכפת מנוער גמני שיש, ותשעה חודשים בכלב, ואנחנו כבר היינו בטוחים שהיא בהיריון, ושמתעללים, ושעושים לה את כל הדברים הכי בעולם, והבן זוג שלה עדיין חטוף, ולמרות הכל, פשע שלה, הפשע שהסכימה ללכת לייצג את מדינת ישראל, כדי להסביר מה בדיוק החטופים עוברים, וכדי להגיד על הסברה ותודעה, והחטא שלה היא ממש ממש השתתפה בטיסה שאוי ואבוי, שם ישמור, נתניהו נמצא שם. תקשיב, זו התחרפנות, זה באמת, אני לא רוצה להגיד שזה יציאה מהארון, שאולי לא באמת אכפת להם מהחטופים, אלא רק אכפת להם מביבי, כן ביבי, לא ביבי, אבל, ולכן אני דן אותם, אולי שזה רק השלושה האלה, אבל תקשיב, זה מכוער, זה מתואב, זה מתונף וזה בעיקר צבוע. אם אכפת לכם מנוער גמני, אז שיהיה לכם אכפת מנוער גמני. אם אכפת לכם רק מביבי, אז תעזבו אותנו בשקט.
אני חייב להודות שחפרת, יחסית לזמן שהקדשת לאירוע הדי איזוטרי הזה. ואני באותה נשימה חייב להודות, לא צריך, זה לא כל כך, בוא נאמר, זה לא בושה להודות. אני, בוא נאמר, 85-90% מה שאמרת, אני תומך. אני חושב שמי שתקף את נוער גמני ואת אבא שלה הוא אידיוט. אני חושב שזה שולי השוליים, אני נשבע לך שעד שסיפרת לי את זה עכשיו לא ידעתי את זה. אורי מסגב פעיל בעיקר בפייסבוק ואני לא פעיל, זאת אומרת יש לי עמודי פייסבוק והבחור שלי מטפל אותם, ואני הפעם האחרונה שחזה נכנסתי לפייסבוק לדעתי הייתי חייל. וזה כמובן הגזמה. דן מרגלית הוא ידי בן 90 עם אפס השפעה. כל מי שאני מכיר, והנה עכשיו אמרת, אז אני אומר את דעתי, זה בכלל לא דומה, לא ליד, לא סוג של בשכנות למה שעושים בצד שלך, לא אורי מסגב, דודי אמסלם, שאתמול אומר, להגיד לך מה הוא אמר אתמול?
אני לא מפריע, אנחנו, אתה יודע,
לא,
איך לדבר, אבל אני אגיב.
היועמשית, בגץ והפרקליטות פושעים. ברגע שהרוב יקבע, מה הרוב יקבע? יכול להיות שנעשה להם משפט שדה בכיכר, ואז לפי התשועות נחליט אם להוציא אותם להורג, נבוא איתם בחשבון משפטי ונעמיד אותם לדין. אריאל קלנר אחד, שיסביר למה אתם מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית, שזה הכלי הממלכתי שהמדינה קבעה מקדמת דנה שבודק מחדלים בסדר גודל כזה, כל קומבינה אחרת עכשיו, המטרה שלה פשוטה, לחלץ את הראש והאשם מאימת הדין, אז בכלל הוא אומר את נשיא העליון, קלנר, כן, חבר כנסת, הוא צריך להיחקר, שאלתי אותו על הבוקר בטוויטר, מה זאת אומרת? נשיא העליון צריך להיחקר על מה? ושתיים, מי זה נשיא העליון? הרי אתם לא בוחרים נשיא לעליון, כי אתם רוצים את הכאוס הזה, כי עלול להיבחר נשיא שאתם לא רוצים. מי? פוגלמן הוא ממלא מקום. ימית שהוא היה מיועד, הוא לא נשיא. אולי את חיות, אולי נוציא מהקבר את נאור, ונחקור אותה. ולכן, אתה שמת פה זרקור, ואני אגיד על זה תכף משהו, על תופעה שהיא מעצבנת גם אותי, גם אצלנו יש שוליים, אתה לא יודע אם אתה עוקב, אתה לא חייב לעקוב, אבל דעתי למשל על הצווחות והקשקושים והגידופים של עמי דרור ידועה, ועדיין דבר אחד כן צריך להטריד אותי, ואני לא יודע אם זה בכלל נכון, צריך לבדוק שהמשפחת ארגמני, נועה ואבא שלה, לא עלו על המטוס בגלל שהכריחו אותם או אימו עליהם, אני לא יודע אם זה קיים.
מה?
כן, אתה יודע, עשו להם איזשהו...
בן, באמת? זה הטיעון עכשיו? שהכריחו אותם לעלות על המטוס?
זה לא טיעון, זה לא טיעון, ראיתי שהתפרסמו בסופו של יום.
מי פרסם?
ללשכת ראש ממשלה.
לא הבנתי, יש... מישהו שם מזיקים על ידיה של נועה ואבא שלה וגרר אותה למטוס? מה, תגיד, איך אתה מהדהד דברים כאלה בכלל בשידור, באמת? בוא נגיד מכונת הרעל, בסדר, בוא נגיד דן מרגלית בן 90, שיהיה.
שלזנגר.
איך אתה מהדהד שטויות שלזנגר. כאלה? בחייך, אתה מאמין בזה?
שתי כוס מים קרים. אתה, יש לך, אתה כנראה בינון מגל וואנאביז שלך, למדת ממנו לא להקשיב. אני חוזר ואומר, כל התקפות של משפחת ארגמני מטומטמות, מיותרות,
לובות.
מטונפות. איך אמר גנץ?
מכונת רעל.
אני אכתוב, לא, גם הקטע הזה...
אין מכונת רעל, נכון?
לקחת את כל מה שנאמר והוכח עליכם חודשים ושנים, ולעשות עליו השלכה, הוא ילדותי. הרי ינון גם קורא לנו שופרות, וינון מכונת רעל, ואפילו את הטנטרום. אפילו הטנטרום שהתחלתי לקרוא לו כבר לפני 3 שנים, את הכל אתם מאמצים. תהיו מקוריים, בואו, לפחות נשאר מקוריים. הנה, במה שאמרת על משפט ארגמני, אתה מקורי. אני אומר, בצריך עיון. אחרי שגינינו, אני רק מקווה, אתה יודע, עם המנופים שאני כבר נער הייתי וגם קששתי, שיודעים להפעיל סביב, הרי נתניהו דבר אחד לא ניקח לו, הוא הצליח לסכסך מצוין בין משפחות החטופים, החל באותה סצנה בפעם הראשונה שפגש אותם, וכולי וכולי. אבל בגדול, תרדו ממשפחת ארגמני מטומטמים. אפשר להתקדם?
כן, חד משמעית, ואני שמח שסיימת את זה בזה, כי באמת...
כי זה העיקר.
לא, כי כמעט התפלק לך שאתה חושב שיש פה איזושהי תיאוריה שמישהו הכריח את משפחת ארגמני.
לא, אני לא חושב, כעיתונאי אני מחויב לבדוק הכל, והנה עכשיו הרמת לי להנחתה...
מה, ללכת לבדוק אם הכריחו את משפחת ארגמני להצטרף? לא. זה מה שאתה תבדוק, בן?
לבדוק
שזה הכל... זה מה שעיתונאים יבדקו, באמת, באמת אני אומר לך, באמת, אין גבול, כאילו, אין...
לא, אין גבול, לבדיקות של עיתונאים אין גבול, ובעיקר, מאז שמשפחת נתניהו השתלטה על המדינה, אתה רואה שאין גבול.
מה אתה משער לעצמך? שמישהו בא, איזה אורך כזה בא לנועה ארגמני ואמר לה, תקשיבי נועה, או שאת עולה על מטוס, או שמה?
מכיוון שיצא לי כבר אישית להתעכל בסביבות 200.
מה למשל? נו, תן דוגמה. יצא לך להתעכל, אתה יכול לתת דוגמה למשל?
אני ממש עומד על דעתי, כשאם אני עונה לך על משהו, תן לי לענות, ולא תקטע אותי חצי.
בכבוד.
לא, זה לא, פשוט אין...
לא, אבל אנחנו כאילו מנהלים, אתה אומר משהו, ואני רוצה
שואל שאלה. אתה לוקח אותי שוב לפינה הזו, ואני חוזר ואומר, מכיוון שיצא לי להתעכל, בשנים הארוכות שאני מכסה את המשפחה הזו, ואת דרך הפעולה שלה, ואת כל הסייענים שהיא מפעילה, ב-200 מקרים של הפעלת איומים ולחצים ורמזים סביב אירועים מהסוג הזה, אז אני לא בודק את זה כרגע, אני גם אין לי כבר כוח לזה, אני אומר, בזה, זה הכוכבית היחידה שצריך לבדוק בסיפורים מהסוג הזה, וגם בלי שום קשר, ללא לגעת במשפחה עצמה. במשפחה עצמה, אל תיגעו, אם תמצאו שמישהו אמר להם משהו, זה, אז פרסימו את זה עליו.
זה
אותם
מדהים.
תעזבו. עכשיו, ברשותך...
אני אשמח.
אני רוצה
רק לסגור, רק לסגור את האירוע הזה, כי בסוף...
שמתי לב כן. שיש לך בעיה בסגירת אירועים.
לא, אין לי... טוב, תמשיך, בבקשה.
אתמול הוציא מכון המחקר ממרי, גל חדש של ניירות, הפעם ניירות ירדנים. אתה עוקב אחרי הפרשה הזו?
לא, האמת שלא.
טוב, זו פרשה ארוכה ומסובכת ומסועפת, שאם השורה התחתונה של הנכונה זה סוף העולם, פלוס מינוס. זה אומר שנתניהו קיבל לכאורה כספי שוחד, אבל אמיתיים מקטר, לא סיגרים ושמפניות. עכשיו, יש בז מטורף סביב זה, ואני הייתי מתעלם מזה לגמרי, אלמלא היה מדובר באיגל קרמון, שהוא מקים ומייסד מכון ממרי, שהוא איש ימין אידיאולוגי, שלא צריך להוכיח את זה, של 1,000 שנה, יועץ ראשי ממשלה ימניים למלחמה בטרור וכו' וכו'. וזה פרשה, אני מציע לך להתחיל לעקוב אחריה, ואחרי שאמרתי את זה, אני חוץ מלרטואט במקרים שבהם מדווחים על הפרשה הזו, כלי תקשורת לגיטימיים, כמו ג'רוזלם פוסט וכו', לא נוגע בה, אתה יודע למה?
לא.
כי אני חושב שזה פייק. וגור מגידו, העיתונאי המוערך, גם כותב ומפרסם שזה פייק, זאת אומרת שיש שם איזשהו בג, איזשהו משהו מזויף, איזשהו משהו לא נכון, ואני הזכרתי לך את כל הדבר הזה, א', כדי להגיד לכם, מאזינים יקרים, אם מישהו יודע יותר מזה, ויש לו סוג של ראייה אמיתית, או קצה חוט ומוזמן, וב', מכיוון שאצלנו זה לא מכונת רעל, הרי אם זה היה הפוך, כבר מזמן היה, כולם היו כבר קובעים שבנט בוגד, שהיה נערת ליווי של הפלסטינים, ושכולם קיבלו כסף ומכרו אותנו וכולי. אנחנו עיתונאים מקצועיים. אני שמעתי את גור מגידו, הוא שלח לי גם לא מעט חומרים, והשתכנעתי שהבדיקה שלו הייתה בדיקה אמיתית, וכרגע, יכול להיות שהוא טעה ויכול להיות שאני טועה, כרגע אין ראיות להוכחת הדבר הזה, והם הפכו, כבר חבר'ה מהצד שלי הפכו אותו כבר לסוכן קטרי, אז אני גאה להצטרף אליו כסוכן קטרי, כי אומרים שהקטרים משלמים טוב פשוט.
אז אם אני מבין מה שקרה פה עכשיו, אתה העלית על מעל גלי היתר איזשהו נושא שאני לא, שאולי נתניהו מושחת ויקבל כספים מקטר, ושמת עליו סימן שאלה, ואז גם קבעת שהוא לא נכון. אז למה העלית את זה בכלל? אם אתה קובע שיש נושא שהוא לא מדויק, שהוא לא נכון, שהוא פייק לגמרי, למה הקדשנו לזה עכשיו דקה וחצי? כי מה?
זה, אתה יודע, זה תופעה, אתה פשוט באופן קבוע לא, או לא מקשיב או לא
עכשיו שמיע. הקשבתי לך קשב
רב,
בן.
לא,
העלית פה איזה נושא, אמרת הוא מושחת. אמרת הוא קטר, אבל בדקתי את זה וזה לא נכון.
ברגע שאמרת...
אז למה העלית את זה מעל גלי היתר? אתה יודע, זה כמו שבמסיבות עיתונאים, אנחנו תמיד שואלים, זה לא אני אומר, אבל יש שומרים ש... או יש שומרים עליך שאתה, לא יודע, פדופיל משוגע. או יש שומרים, או אני רק, אני לא קובע את זה בעובדה, אני רק מעלה סימן שאלה. אז העלית עכשיו משהו, אז כאילו טענות מאוד מאוד חמורות, שנתניהו מקבל כסף, קטרי, מושחת וזה, ואז העלית את זה לשידור, ואז אמרת שזה, בדקת את זה וזה פייק, וזה לא נכון, ואתה שם על זה סימן שאלה. אז אם זה פייק ולא נכון, הפרקטיקה העיתונאית לא אומרת שבכלל לא מדברים על זה?
חבל ששוב הקדשת דיבור ארוך לפייק של עצמך, כי לא אמרתי שבדקתי את זה וזה לא נכון. אתה פשוט שוב לא הקשבת.
אמרת, יש לי...
לא,
אז זה כן נכון, אם זה נכון, בוא נדון על זה, זה חמור מאוד.
התשובה היא לא, לא אמרתי.
אז זה נכון או לא נכון?
אמרתי שלא בדקתי, קודם כל, תיפטר מעיתון החקירה.
אני מנסה להבין אותך, בן.
אתה מנסה להבין אותי, אבל כנראה שאין לך כישורים.
לא, אבל אני מנסה להבין מה אתה אומר.
אז אני אסביר את זה שוב. לא בדקתי, לא אמרתי שבדקתי.
אוקיי.
לא הקשבת.
שזה פייק.
שתיים, הדבר הזה מפורסם על ידי מכון, שהוא מכובדים ואמינים בישראל, ואני לא חושב שצריך להתעלם ממנו. שלוש, הוא פורסם גם בעיתונים חשובים בעולם.
אז זה נכון. אז זה חמור מאוד, זה נורא ביום, בוא נגיד שזה דיון.
אתה ממשיך לקשקש.
כן, נו, תמשיך.
מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה נכון?
אין ראיות.
למה אי אפשר להגיע איתך לאירוע שאתה מקשיב למשהו ומבין אותו?
אני לא מצליח להבין,
אני לא אמרתי ששום דבר נכון. תשתוק שנייה, שנייה. לא אמרתי ששום דבר נכון. אמרתי שהדבר הזה מתפרסם במקומות מאוד רציניים, גם בארץ.
כן.
ג'רוזלם פוסט, וואלה ועוד מקומות.
עמדתך אישית.
הוא מתפרסם במכון מחקר שמביא גם מסמכים מרשיעים, כן. לכאורה הכל, על ידי בן אדם שלא נחשד בפוזיציה, אלא להפך. ואמרתי את הדבר הבא, אני לא בדקתי את זה, כנראה שאין לי או את הזמן או את הכישורים בצורה רצינית. מי שכן בדק את זה, זה גור מגידו. אמרתי גם פעמיים, יכול להיות שהוא טועה, ולכן אסור לגנוז את זה. ופניתי למאזינים ואמרתי, אם יש ראיה, תופעה מיד. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, הדגשתי, כמו אגב בסיפורי הבריאות של ביפי, שאני את כל הפרסומים על הבריאות שלו, הכחשתי, למחוץ מה שאנחנו יודעים, ואז הוא טבע אותי בדיוק על זה. הדגשתי, אנחנו, בצד השני, כבר היו חוגגים על זה כל המיינסטרים, כל העיתונאים, היו מעלים את זה, היו כבר קובעים, זה כבר אחרי המשפט שהוא גב... ונתתי דוגמאות, ואני לא עושה את זה להפך, אני אומר שכרגע, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, לא מבדיקה שלי, מבדיקה של גור מגידו, שזה בחור שאני סומך עליו, אין ראיות לדבר הזה, אז תפסיקו להפיץ אותו. אם זה לא מוצא חן בעיניך, לך לנושא אחר.
אז אני מיד נלך לנושא אחר, אני רק מחדד את האירוע.
כמה דברים לא נכונים אמרת?
אני אמרתי דברים לא נכונים, אתה מעלה לשידור משהו שאתה לא מאמין בו.
אתה אמרת שאני בדקתי את זה.
אתה אומר משהו...
אני לא בדקתי את זה.
אתה מעלה משהו שאתה אומר עליו שהוא פייק.
למה אתה לא מקשיב? למה אתה לא מקשיב
לרזולוציה? עשרות פרשיות במשך השנים, אני באמת מאוד מכבד אותך לדבר הזה, אתה מעלה פה איזשהו נושא, שאתה אומר שיש איזה מכון מחקר שאמר כך וכך וכך, ואתה לא יודע אם זה נכון. אני מכיר בסטנדרטים עיתונאים, יש לי זמן שידור מאוד מאוד יקר, בתוכנית מאוד מאוד מצליחה, אני יודע שאני מעלה פה לשידור דברים שהם נכונים, לא איזה שהם מפרחות זה. אם זה נכון, בוא נדון עליו, בוא נגיד כמה ביבי מנובל, מושחת, מקבל כסף מקטר, עם כל מה שאתה רוצה. אם הבטם ליין שלך הוא לא נכון, אני לא מבין בכלל למה אנחנו דנים לזה, מה אתה מעלה את זה? אולי בגלל שזה הרומא של נתניהו ודברים כאלה. בסדר, אמרתי, הלאה, רק לסגור את הנושא הבא, נתקדם. מה הסיפור, וזה באמת אני שואל אותך בסימן שאלה, לא כהפרחה, מה בעצם הסיפור עם הכובע, מהתמונה של נתניהו עם הניצחון המוחלט? מה התריף את האנשים שם? אני תהיתי על זה מאתמול. האם זה העובדה שזה העניין שהוא מאמין בניצחון מוחלט? האם זה עניין שהוא מקדם עסקים מסחריים של ינון מגל? מה, אתה יכול לזקק לי את האירוע? כי למשל, לצורך העניין, העליתי למשל באיזה, אם הכובע הזה היה כתוב עליו, bring them home now, נכון? Bring them home now, בסדר? אז אני יכול להניח שכולם היו אומרים, מה, איזה יופי, איזה זה. עכשיו, ואף אחד לא היה אומר, רגע, זה מסחרי או לא מסחרי, למרות שבוא נסוגריים, כן? אני מניח שמישהו מרוויח גם מהכובעים ומהחולצות ובצדק, זאת אומרת, אני מניח שמישהו עושה דבר כזה, ככה זה עולם הזה, אתה מוכר חולצה, מקבל כסף, מוכר כובע, מקבל כסף. אני מניח שגם מאחורי הקריאות להשבת החטופים, עומד שם איזשהו מישהו שברוויח בסוף הזה. אם הכובע הזה היה Bring Them Home, מישהו היה אומר משהו?
כדי לסגור את העניין
רגע, הקודם. רגע, שאלה, אתה חושב, דעתך, אתה חושב שמישהו היה אומר משהו אם הכובע הזה היה שם?
כדי לסגור את הנושא הקודם, הרגע הוא אמר איזה מכון מחקר. ולא, כשיש נושא שנמצא כבר, אני לא הפצתי אותו עד שהוא לא תפס תאוצה והגיע להרבה מאוד כלי תקשורת מכובדים, וממשיכים
אחלה, גם... אחלה, התקדמנו, עזוב.
לא, לא, אתה התקדמת, אני לא התקדמתי.
נו.
אתה דיברת על סטנדרטים עיתונאים.
כן.
ולכן העליתי את זה... עם ספוילר, שאנחנו, העיתונאים הרציניים, כרגע לא יודעים להוכיח את זה, אלא להפך, גור מגידו טוען שזה לא נכון. ועל זה, דיברת על סטנדרטים עיתונאים, ומה אתה מעלה את זה? א', אני מעלה את זה כי אני רוצה.
אחלה, בסדר, התקדמנו,
נו. יש לי פה 50%. לא, לא התקדמנו. כי אתה סיימת בעוד אווירה, ועכשיו אתה עושה עוד דבר שמעיד על סטנדרטים עיתונאים גבוהים מאוד, ואתה עושה את עצמך כלא יודע שהזכיין של הכובע הזה שמו ינון מגל.
אמרתי את זה, אמרתי שזה עניין מסחרי שמקדם...
מישהו ומישהו, לא אמרת את השם.
אחלה, נו...
עכשיו, כשיש אחד שקוראים לו ינון מגל, שמזמן הפך את עצמו לעסק, למניב, ומוכר פרסומות, ו-1,500 שקל פלוס מע"מ, גם למילואים ניקים, ומודיע, אומר, שאין לו מערכת יחסים חברית עם נתניהו, אבל הוא הצינור שדרכו נתניהו מפיץ דברים, חומרים למאמיניו, ועל הדרך נתניהו שנוסע במטוס שהיה לנו מיליארד שקל, במקום לשים תמונות של חטופים, שם כובע, שעל כל מכירה של אחד כזה ינון מגל מקבל,
אז נסה להסביר לי רגע, מה יותר
שקלים, זה פשוט לא נראה טוב.
אוקיי, עכשיו, אז האירוע... זה האירוע של ינון מגל, או זה האירוע של הניצחון המוחלט? זה האירוע שזה כובע שינון מרוויח ממנו?
זה משהו מורכב הרבה יותר מזה, כי זה...
מה למשל?
האירוע בגדול הוא הניתוק. הוא הפיג'מת מחלקה ראשונה, והטלפון עם השמות המשובשים, והכובע...
הכובע ניצחון מוחלט זה ניתוק?
לא רק שמות משובשים, באותו יום... שאת מתקשרת להורים של חטופות ומשבשת את שמם, יש לנו הודעה ששתי משפחות קיבלו על חטופים שמתו בינתיים.
אני מנסה לזקק את האירוע של הכובע. את
יכולה להתקשר גם אליהם או רק אליהן.
בן, אתה צודק, אני מצטרף אליך לביקורת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, האירוע של הכובע. אם היה שם Bring Them Home, היה כעס?
אם היה שם Bring Them Home, שבן כספית מקבל 8 שקלים מכל כובע, היה כעס. אם לא, לא היה כעס.
אתה חייב 8 שקלים, זה יפה. אבל לא ידעתי את הנתון.
אין לי מושג כמה הוא מקבל, אבל הוא גובה 30 ומשהו.
אתה חושב שגם היה זה? זאת אומרת, אנחנו כל פעם שאנחנו רואים עכשיו חולצות וכובעים שרוצים עסקה עכשיו או דברים כאלה, אנחנו צריכים להגיד, רגע, מישהו מרוויח מזה, אוי ואבוי.
לא, כל פעם שאנחנו רואים מיזם עסקי אישי של מישהו שאוכל מכף ידו של ראש הממשלה, שמאכיל אותו חזרה עם מכירת הכובע שלו, זכותנו להרגיש קצת לא נוח.
אומר לך למה אני חותר. אני תוהה, ותוהה איתך בכל, האם זה באמת האירוע של של ינון מגל ונתניהו וקידום עסקים, או שאיפשהו פה במאחורה יש יותר מדי אנשים שקשה להם עם המושג ניצחון מוחלט. עכשיו אני יפתיע אותך, גם לי קשה. אני לא יודע מה זה ניצחון מוחלט. אני לא יודע אם יישארו 5 אנשים ברון הרדים, אני לא יודע אם זה ניצחון מוחלט. מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר זה לגמרי לא ניצחון מוחלט. מצד שני, אני נכנס לרפיח, אני פוגש את חיילים, 932, 890, אתה רואה שם בעיניים, מה זה ניצחון מוחלט? פרג'וע מוחלט. באמת, אתה רואה את ההרס בעזה? תקשיב, זה אכבר ניצחון. עכשיו, אני לא יודע מה זה ניצחון מוחלט של ביבי, כן, ביבי, לא ביבי, אבל אני אוהב את המסר. אני אוהב את הרמה. אני אוהב את הגב לחיילים באירוע הזה של הניצחון המוחלט. ולכן, אני תוהה איך יצא בכלל שכועסים על כובע שהוא ניצחון מוחלט. אני מרגיש לי, לא יודע, אולי שזה לא באמת הסיפור המסחרי של ינון מגל, כי אתה יודע, בסוף, עוד פעם, אם היה שם הכובע שהוא Bring Them Home, אז אני לא בטוח שהיה אותו כעס. יכול להיות שכל אדם ישאל את עצמו, יכול להיות, האם יש פה אנשים שהסיפור הזה של הניצחון המוחלט קצת מכאיב להם? אולי העובדה שאולי נתניהו והממשלה הזאת של הגוזמבות והסטרוקים והדברים האלה מדברים ומפיחים רוח חיים בניצחון, אולי זה טיפה חורה להם.
זה כמובן די שטות. קודם כל, הסקרים מראים שהציבור לא מאמין בסלוגן הזה של ניצחון מוחלט. מי שמכיר אותי יודע שאני בעד ניצחון מוחלט, והייתי בעד ניצחון מוחלט גם בלבנון השנייה, ולא קיבלתי אותו, למרות שבדיעבד היא מהמוצלחות, אולי הכי מוצלחת מלחמות ישראל, והייתי בעד כניסה לעזה ופירוק החמאס עוד ב-2008, וגם את זה לא קיבלתי ממי שהבטיח. מי שלוקח את הסלוגן הזה והופך אותו לכלי פוליטי שמטרתו רק להאריך את כל מה שקורה בעזה, הרבה 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 אחרי שמצינו, בקטע הזה כשזה הופך לפוליטיקה זה מעורר חילוקי דעות. אצלי, אותי מה שמפריע לי בכובע הזה זה לא עצם הניצחון המוחלט, שאני חושב שאגב אין כזה דבר על טרור, כי אנחנו בחומת מגן עוד נמשכת, וגם הסיפור בעזה צריך להימשך עכשיו בפורמט של חומת מגן ושל מה שאנחנו עושים ביוש לנצח. זה ניצחון מוחלט. טרור, בעיקר כשהוא מוטמע באוכלוסייה של מיליונים, לא יהיה מצב שבו יום אחד תגיד זה לא קיים יותר. אבל זה בכלל בשוליים.
אבל מה כואב
שאתה מדבר על גב לחיילים, אני ראיתי אתמול את הכתבה של ציון אנוס ב-12, והייתה לי צמרמורת אחת ארוכה לכל אורכה על מה שקורה עכשיו עם מילואימניקים, ואני מכיר את זה.
שתף למי שלא ראה.
תקשיב, אז קודם כל אני אשלח לך לינק ואני מפציר...
לא, גם המאזינים, אולי יש כאלה שכספסו, במה מדובר?
אני תכף מסוים, לך קודם אני אשלח לינק. עכשיו אני...
תודה רבה, אני מעריך את זה, שהשם
יסנה. שמקשים ממני לשתף, אני לא חוסך, אני
משתף. תודה, יקירי.
בגדול הנושא זה הרומס הלא אנושי והבלתי נתפס על המילואימניקים. הוא ישב עם חבר'ה מפלוגת שריון, שזה בכלל דיבר אליי, פלוגת וויסקי, מפה, ממם, מתק ותותחן. והם סיפרו מה עובר עליהם מהשבעה באוקטובר. זה מילואימניקים. הם גויסו, זרוק לי כמה מילים, כמה ימים הם היו במילואים מהשבעה באוקטובר.
מלא. בטח 200 ימים וכבר מוזמנים ל-60.
230, שזה כמעט כל הזמן. הם שוחררו בתחילת החודש הזה וקיבלו מיד צו 8 לאמצע אוגוסט. זאת אומרת, הם כבר חוזרים לעוד 60 יום. עכשיו, אחד מהם, אשתו בכלל הייתה בשמירת הריון, עם עוד 3 ילדים קטנים בבית כל הזמן הזה. השני, התקבל הממפה לעבודה בחברת הייטק, שהיה אמור להתחיל ב-8 באוקטובר. השלישי, ויתר על שנת לימודים אקדמית. הוא פשוט ילכה לו. והוא אמר, כל הפיצויים כאן לא עוזר פה, הלכה השנה. אני לא יודע כלום, לא למדתי כלום. והם יושבים שם, הם פטריוטים, אתה יודע, נדמה לי שניים עם כיפה, שניים לא, אם אני זוכר נכון. אחד, כי הוא עם 4 ילדים, והשמירת הריון הם בכלל מפונים מקיבוץ עירון.
מדהים.
והם אומרים, חבר'ה, איך אמר יונתן גפן, שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה, הם לא שונאים את המדינה, הם מתים על המדינה. אנחנו לא אומרים לכם שאנחנו לא נבוא יותר, אבל אנחנו מתפרקים ואנחנו נתפרק. זה לא יוכל להימשך עוד הרבה. ואני אומר את כל זה על רקע העובדה שבאותו זמן ממש הממשלה מגדילה את הנטל בחוקים, מדשדשת בנושא הגיוס חרדים, לדעתי זה קומבינה מארץ הקומבינות. אני מתבייש בראש אקה ובראש תומקה ושמומקה וכל החבר'ה האלה שנביא עכשיו מפה שניים, משם 4 חבר'ה ישלחו את כל צווי הגיוס, תשלחו אותם. וזה פשוט, תשמע, זה אירוע שהתפוצץ עלינו. מה דעתך בנושא?
יש בעיה עם המוצר הזה שנקרא שלזניגר ובן כספית, כי המוצר מובנה על זה שכאילו הצד ה... כאילו...
לא, אפשר להסכים, הזכרתי ממך בארגמני, מה אתה רוצה?
אני קצת יותר קיצוני ממך בנושא הזה, כיוון שאני גם מכיר את העולם החרדי רק 40 שנה.
סליחה שאני קוטע, היית בצבא?
כן. 3.5 שנים הייתי בדובר צהל.
וחצי?
כן, כי חתמתי קבע.
דובר צהל? איך לא הכרתי לך שם?
כי זה כבר לפני 20 שנה, אז שאלה
טובה. טוב, לא יריתי בערבים, בקיצור.
לא, לצערי לא, עם בעיות גב מפה ועד הודעה חדשה לא יריתי בערבים.
גם לי יש בעיות גב. תירוצים.
לא, תאמין לי, אני מוכן עכשיו ללכת, תאמין לי, כל יום הייתי בג'באליה, ברפיח ובחאן יונס.
תקשיב, זה כמו שאומרים על לפיד.
מת להצטרף ל... נכון.
היית 3.5 שנים על מדים, זה מה שצריך, וזה מה
שעשית. תקשיב, באירוע הזה, לצערי, יש לי עוד כל כך הרבה להוסיף לך, ולא לחלוק עליך, שאנחנו לצערי ב... זה, אבל אם שר פלסנר חותך אותנו עכשיו לפרסומות...
לא, אז תוסיף משפט, ולכה פרסומות.
לא, אני יותר... אמרת, בדיוק פגעת במקום הנכון, ראש אקה ורחת תומקה וכל האנשים האלה, לצערי הרב, הוציאו לממשלה את ההרמונים מהאש עם הדבר הזה, הם נקבו מספר שהוא מועט מדי, 3,000 חרדים, זה פשוט מועט מדי, זה בדיחה, ועכשיו כולם הסכימו על זה.
זה גם איך
קורה? גם הקואליציה תסכים על זה.
זה גיוס בוטיק. כן, אני כבר לא מדבר. רק לאלה שנשואים או שיש להם סמארטפון.
אני מקבל כבר הודעות של מי, בסוף, כל מי שקיבל צו בשלושה ימים האחרונים, מדובר באנשים שבסוף יש להם תלוש שכר, זאת אומרת, גם החבר'ה שהם עובדים, שבו, גם יש לזה בנפיט. אני כן חושב, זאת אומרת, אם אתה כבר עובד, יכולת ללכת לצבא, בסדר, אבל בוא נגיד, אני מבין את הטענה של ליברמן שאומרת, רגע, אם כבר עובדים, אז הם עוזרים למשק, אז תעזבו אותם משק, תלכו למי שלא עובד. בסדר, אני פשוט מאוד 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 כועס על הדבר הזה, כי יש פה הזדמנות פז שהיא מפוספסת.
יפה.
הממשלה מפספסת אירוע שהוא היסטורי, לא תהיה עוד הזדמנות לעשות תיקון לעוול הזה שנמשך פה כבר 70 שנה, וזה פשוט חרפה. אתה מחבר היטב את האירוע של המילואים, והאחיינים שלי שלוחמים שמה, וצריך לקרוא דווקא לציבור הזה, הציבור החרדי, שהוא ציבור מדהים, באמת, רמות הנתינה שמה, אתה מכיר את זה לא פחות מני, של גמחים ושל נתינה וכל הדברים האלה. אני הייתי בטוח שבתשיעי באוקטובר אנחנו נראה המוני חרדים רצים, רצים, רצים לבקו, מבקשים, תנו לי לעזור, תנו לי להיות בגמח, בגמח התורה, 40. בגמח, דיברנו על זה אתמול.
ניסיתי למצוא קונספירציה ששם הכרת את יאיר נתניהו.
אה, לא, לא, עזב.
יש 10 שנות הבדל ביניכם.
קצת, כן.
טוב, אז פה אנחנו מסכימים לגמרי.
טוב, יאללה, בואו נצא לפרסומות, נחזור עם עוד שלל נושאים על בסדר היום.
ויש איתנו את הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי, מה שלומך הבוקר?
אני בסדר גמור.
שלומו של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בטולקר הם פחות טוב.
כן, לא, תלוי, הוא הולך לפגוש 70 בתולות, אז איך תדע?
72
בדיוק.
72 בתולות.
אל תוריד לו, אל תוריד לו מהשניים, חבל, הוא כבר נתן עבודה, הוא כבר הקריב בשביל זה.
כן,
אשף... אז מה בעצם קרה?
מה שקרה זה בעצם מה שהצבא אומר כל הזמן שהוא רוצה לעשות גם בעזה, וזה גם מה שהוא עושה באזורים מסוימים בעזה. אתמול הייתי באלבורץ' ובדיוק זו הנקודה. צהל נכנס אתמול כדי לעשות חיסוף מטענים ולהפגין נוכחות בתוך טופקרם, מה שהוביל למהלך שבו 50 פלסטינים יצאו לצאת כדי להתעמת עם הצבא, כדי לעשות איזשהו סוג של מלחמת גרילה, בין החבר'ה שיצאו, גם מוחמד עווד אבדו, שהוא מנהל מפקד זרוע חללי אל-אקצא, וגם חברו אשף וואפה, שהוא מנהיג החמאס בטולקרם, ואז פשוט כוח של צהל מזהה אותם, משגר לעברם כלי טייס כתב"ם, שפוגע בהם ומחסל אותם לפנות בוקר. צהל מבין שככל שהוא ייצור חיכוך בתוך האזורים האלה, יגרום לפלסטינים לעשות את הטעויות, לגרור אותם מהמחילות החוצה, ואז שאפשר פשוט לפגוע בהם ולחסל אותם. זה בדיוק כל הסיפור בעניין הזה, וזה מה שצהל מנסה להסביר כל הזמן, שהוא רוצה לעשות גם בעזה. כניסות, להוציא את המחבלים מהמחילות, מהמנהרות, מהמקומות, ולפגוע בהם. ככה עושים את זה עכשיו בחאן יונס, ככה עושים את זה באלבורג', ככה עשו שבוע שעבר בזיתון, וזה בעצם התפיסה שצריכה להיות.
תגיד, אנחנו רואים בטוויטר, בסרטונים שלהם, בכל מיני זה, שאנחנו רואים תהלוכות, גם בלוויות, תהלוכות רבויות נשק בצורה בלתי רגילה. אתה רואה שם הבעיות, שעכשיו אתה אומר, תקשיב, אנחנו ראינו מה קרה, ראינו מה קרה שהם מתעצמים, שהם זה, שהם מוגרים ממלך. זה כאילו, התחושה היא שזה מעבר לפינה. מה עמדת הצבא בקשר לעשות איזה חרבות ברזל אחד קטן באיוש?
עוד פעם, העניין הוא שהצבא צריך לקחת את היתרון היחסי שלו אל מול הגרילה. והיתרון היחסי זה לעשות לחימה סיזיפית ארוכה, לאור זמן של פשיטות, 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 לגעת...
אבל לא צריך, אבי, לא צריך קודם כל להיכנס, לראות, האם יש שם מנהרות, גילינו עכשיו בעזה עשרות קילומטרים של מנהרות שלא ידענו עליהם בכלל. האם אנחנו לא צריכים להיכנס, לעבור בית בית, לראות שם את הסליקים שלהם מתחת למיטות הנוער, כמו שראינו ברפיח? אנחנו יודעים מה הם עושים, אנחנו יודעים שהם לא עובדים באונרה.
שנייה, שנייה, אבי, אתה בעצם בעד שאנחנו נפתח, מכיוון שאנחנו פתוחים בחזית קשה מאוד בדרום, וחזית קשה מאוד בצפון, עכשיו פתחנו גם חזית, אני תומך בזה.
אז זאת שובה נהדרת.
ואין לנו חיילים, ואין לנו מילואימניקים, ואין לנו חימושים.
אז זה מה שרציתי לשמוע בדיוק מהר.
אז עכשיו אנחנו נפתח גם, מה גם שאין שם את התשתיות שיש בעזה, זה לא קיים. אבי.
אני קודם כל מפנה אותך, שטזינגר, לכתבה שפרסמתי היום, אחרי שנפגשתי עם לוחמי חטיבה 3, ונפגשתי עם הרבה מאוד לוחמי מילואים במהלך השלושה חודשים האחרונים. מי שיחריע בסוף את ציר פילדלפי ואת ציר נצרים, אני אפתיע אותך, זה לא דרג המדיני, וגם לא קברניטי צהל, זה נשות המילואים ניקים. כי בסוף, 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 לצהל יש איקס חיילי מילואים, שהם יעשו השנה למעלה מ-220 או 200, בין 210 ל-220 ימי מילואים. ובסופו של דבר, הנשים שלהם כבר אומרות להם, או אני, או המילואים שלך.
כן, סיפרתי לו הרגע על הכתבה אתמול של ציון אנוס, בדיוק על זה.
נכון.
אגב, שלזינגר, אתה יודע שהאשתו של בן של הזה עם ארבעה ילדים והשמירת רעיון, בסוף התקשרה למפקד, אמרה, קחו אותו, הוא רק מפריע לי פה, כי הוא היה בדיכאון שהוא לא עם הפלוגה בתוך הזה.
איזה אנשים
אבל בסוף...
זה זה עם הכיפה?
אתה מדבר עם האנשים, אתה מדבר עם החיילים, אתה אומר לך, ישבתי אתמול עם החבר'ה, ואתה שומע אותם, אבל בסוף אתה מבין שאתה יכול למשוך עוד קצת, אבל לא יותר מזה, כי בסוף אתה תצטרך את החיילים האלה, והם לא יהיו לך, כי בסוף הם, המקומות העבודה יזריקו אותם, וכבר עכשיו הם מקבלים סנקציות, הם לא מקודמים, והם לא מקבלים את הבונוסים, והעסקים שלהם קורסים, ואנשים כבר מתחילות להקים פרצוף מעבר.
והכסף לסטודנטים, המילואים ניקים,
ובסוף, אז ראש הממשלה יכול לברבר מהיום עד מחר, הציר פילדלפי ועל ציר זה, בסוף אין לו כיסוי, אין לו כיסוי לדברים האלה, לא יהיה לו כיסוי.
תגיד רגע.
בסוף לא יהיה לו את האנשים שילכו איתו.
כמה שנים בלבלו את המוח, צבא קטן, טכנולוגיה.
אנחנו נצטרך לבוא חשבון. אני פשוט חושב על החצר שלי עם מי שהשאיר אותנו עם כל כך מעט טנקים ואמר שאין צבאות. אגב, זה נכון, דיוויזיות משריינות סביבנו אין, אבל בסוף המלחמה הזו הוכיחה שהקרב מוכרע כשהטנק מגיע.
אני מתפלא עליך, בן, אתה יודע שאתה היית שריונר, יש לי גם בן שריונר שהוא היה שירניק שריונר, אתה יודע שרק השריון מכריע את הקרב.
זה מה שאמרתי הרגע, אתה מתפרץ לדלת האחורית של המרכבה הפתוחה. אבל רגע, רציתי לשאול אותך, אבל אנחנו צריך באמת גם להגדיל את הצבא וגם לחזק אותו. הנה, כותב לי מישהו, אגב, שהוא חרדי לשעבר, 220, לא, אני אמרתי 230 אשר, אנחנו כבר ל-258 ימי מילואים ולא רואים את הסוף, אבל בוא נעבור, אין לנו הרבה זמן צפונה, איך אמרת, מברברים, שוב, הם ממשיכים לשגר מתחים מאוד גדולים, אנחנו ממשיכים לראות את התמונות מאזור המלחמה הזה, וממשיכים לא לראות את הסוף, אבי.
אנחנו, שוב, זה עוד לפני ששלזינגר שאל לגבי מתי אנחנו עושים בשטחים מבצע, בואו נגמור את הסיפור של הצפון. שלזינגר זה פתוח עדיין. ושם אנחנו אמנם מקצצים לחמאס יכולות, ואתמול פגעו בשלושה פעילי רדואן.
לא לחמאס, לחיזבאללה.
לחיזבאללה, סליחה, בגזרה המערבית. וקיבלנו את התגובה אתמול בערב של הרבה מאוד טילים, וגם כתבאמים שבעה במספר כמדומני. וזה מין פינג פונג שלא נגמר, וזה אסור שזה ימשך המצב הזה. גם שם צריכה להיות איזה סוג של הכרעה. אם זה תמרון, אם זה הסכם מדיני, אבל צריכים לשים שם סטופ ולעצור את העניין הזה, כי בסוף גם שם יש שחיקה לשני הצדדים. נכון שאנחנו שוחקים יותר את החמאס, את החיזבאללה, אבל עדיין המצב הזה שאנחנו עם הרבה מאוד כוחות שם, עם הרבה מאוד פגיעות בעורף הישראלי הצפוני, זה לא עובד. גם שם צריכים להגיע לאחר כמה שיותר מהר. מדינת ישראל לא בנויה למלחמות ארוכות. חבר'ה, הטול של מדינת ישראל מימים ימימה זה מלחמות קצרות, אנחנו משנים על מילואים.
והעברת הקרב לשטח של האויב, גם זה לא גם להסתייע. אבי אשכנזי, תודה.
שפגשתי את מג"ד 932 שבוע שעבר, הוא אמר, אני לא יודע איך מנהלים מלחמה של 9 חודשים, החיילים שואלים את זה וזה אומר, אני מחפש למי אני יכול להתקשר, אין למי להתקשר. הוא, זה הדור שניהל מלחמה של 9 חודשים, שאנחנו נדבר עליו במשך עשרות שנים, ואיתם התייעצו אחר כך.
הדור המופלא הזה והקסום הזה. זה מלחמת ההתשה של אחרי 6 הימים, אבל יש גם הרבה הבדלים, פרסומות ונחזור. כן, חזרנו, אתה מכיר את הפורמט, עכשיו אנחנו חוזרים בעצם לדקה.
50 שניות. יו, אתה יודע כמה אני יכול להספיק לאכול את הראש? דן מרגלית, חבל לך על הזמן, תן לי עכשיו סשן, אבל היותר חשוב נראה לי להגיד, שר פלסנר, נכון? כזה? הקרדיטים? או שזה רק בסוף?
בתחילת השעה נתנו.
אבל אל תהיה, אפשר להיות אשכנזים, תן להם שר פלסנר ויואב כהן וסתם כהן.
זה לא שר פלסנר, זה הדוקטור שר פלסנר, אם אנחנו, כן.
זה המאבטח פה של התוכנית, ראיתי, כשיש קלשים ביניכם, זה הביג בוס, אה?
מבטח, פסיכולוג, משק איתש, שף, כי הוא עושה תמיד קפה, ועוד כמה.
אני תמיד אמרתי...
אגב, מומחה עליון לנושאים צבאיים, פריק, אין קרב או יחידה, או אירוע, או צלש, או פלש, שהוא בתולדות ישראל, שהוא לא ישלוף לך טרח, בום, את השם, את התאריך, תוך כדי שידור.
אתה רואה, אני לא חפרתי על זה 50 שניות, 3, 2, 1, נחזור אחרי 10.
עכשיו, בן כספית ויהודה שלזינגר. 103 FM. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. בן כספית ויהודה שלזינגר.
כן. עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן. באולפן סתיו קורנס וטל אשל. כן, איפה היינו?
איפה היינו? כל מיני דברים כאלה. עזוב, מה היה, היה מה שנקרא. בוא נלך צעד אחד קדימה. נתניהו הגיע אתמול לוושינגטון לקראת נאומו בקונגרס. אני רואה שיש פגישה עם קמלה האריס, עם ג'ו ביידן, זה נדחה. אולי, אולי, אולי יהיה בסוף שבוע גם עם דונלד טראמפ. ואני זכרתי, פשפשתי אתמול בערב קצת מזיכרוני, היה קצת, לא יודע, מאחורה שם היה איזה זמזום רב שנים, מה שנקרא, על הרבה מאוד אנשים שטענו שנתניהו הוא החורבן, והוא ההרס של היחסים עם האמריקאים. וכתבתי בגוגל, נתניהו הורס את היחסים עם ארצות הברית. ועלה לי כך, כותרת בארץ, נתניהו לא רואה ממטר ומרסק את היחסים עם ארצות הברית. ציפי לבני, יאיר לפיד, היה עוד איזה בחור חביב מאוד בשם בן כספית, קרתה ב-26 לשלישי, אני מוכן להקריב את היחסים עם ארצות, הוא מוכן להקריב את היחסים עם ארצות הברית, תמורת קופון תקשורתי פוליטי קצר מועד, הוא איבד את זה לגמרי. אחר כך זה עוד בן כספית, 22 לשלישי, נתניהו מחריב היחסים עם אמריקה, שם ב-2015 זה התחיל, אבל שם זה לא נגמר, ועוד, 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 ועוד. ואני שואל, בן כספית היקר, אם עכשיו נתניהו בדרך לוושינגטון ייפגש עם סגנית הנשיא, כנראה עם הנשיא עצמו, ינאם בקונגרס, ואולי ייפגש גם עם הנשיא הבא, אולי, רק אולי, יש מצב שטעיתם עם הפרשנויות רבות השנים על זה שנתניהו חירע וחירב את היחסים עם ארצות הברית?
אני שואל את עצמי אם אתה ראית רציני בכל הנאום הזה, כמו ששאלתי את עצמי אתמול שאמרת לי שאני עושה הצגה, אם היית רציני. כאילו זה, אתה בעצם מדבר כאילו אתה חייזר, שזה אתה נחת באנטארטיקה, מסתכל סביבו ואומר, וואלה, מקום מעניין. אז כל מה שאמרת,
ולטיעון עצמו מה שנקרא.
כל מה שאמרת נכון בערך כמו שאני עושה הצגה, וכולנו, כל המיליונים, שחתמו ויתור על חייהם הקודמים, ובמשך שנה, קרוב לשנה, בכל מוצאי שבת, והרבה פעמים באמצע השבוע, עזבו הכל והלכו בירושלים, בכל מקום, זה הכל הייתה הצגה, כי אנחנו לא אוהבים את שר. נתניהו השמיד, הוא לא השאיר שריד ופליט מהיחסים עם ארצות הברית, יודע את זה כל כתב מדיני, שלא רוצה לרמות את עצמו, זה התחיל, הסנונית הראשונה הייתה בנסיעה, הרת האסון שלו, לקונגרס בשבועיים לפני הבחירות ב-2015, כשאני הייתי שם, אז בדיוק השלמתי את התחקיר על הספר שלי, וכולם, מננסי פלוסי, דרך חיים סבן, דרך מי שאתה רוצה, אמרו לו, אתה הורס את התמיכה הבילטרלית, אתה מסכסך עכשיו בין הדמוקרטים בקונגרס לנשיא שלהם, זה שהוא לא הודיע אפילו לממשל אובמה, אמר לי אז דן שפירו, שיום קודם ישב שר החוץ ג'ון קרי, יום שלם הקדיש בטלפונים לאיזה בקשה שהוא קיבל מישראל להשפיע על כל מיני מדינות, ולמחרת הם שמעו את זה. הוא הורס את היחסים עם ארצות הברית בזה שהוא פשוט מנדה את יהדות ארצות הברית, הוא מעדיף את האבנגליסטים עליהם, הוא מאבד את הרפורמים והקונסרבטיבים, שזה מיליון אחים ואחיות שלנו, ושזה איפאק. הוא הורס את היחסים עם ארצות הברית בזה שהוא תמך פומבית רשמית לראשונה בהיסטוריה במיט רומני, בזמנו עוד נגד אובמה. והקטע הוא שאתה כמו איזה ילד שבאמת הרגע הגיע לשלום כיתה א', אומר, העובדה שהוא הוזמן והוא פוגש, מערכת היחסים עם ארצות הברית היא עדיין אסטרטגית וחשובה, ואין מצב שהוא לא יפגוש נשיא כשהוא מגיע לארצות הברית. העובדה היא שבמשך שנה וחצי, מאז שהוא חזר לשלטון, הוא לא פגש אותו, רק להקשיב למה שהם אומרים עליו, רק לראות שזה פעם ראשונה שמטילים עלינו סנקציות. זה התחיל מארצות הברית, אגב, הבוקר גילינו שגם היפנים מטילים סנקציות עכשיו על מתנחלים, עיכוב הזה, המשלוח של 3,000 פצצות, שזה גם כמעט חסר תקדים, וכולי וכולי. אני יכול לתחר, לדעתי, המאזינים פחות, בוא נאמר, קשובים לנושא המשעמם הזה, אבל התשובה בקטן ובגדול, לא רק שלא טעינו, כל הנבואות בתחום הזה התממשו.
הכל התממש.
הכל התממש.
התחילה מלחמה, נשיא ארצות הברית טס לפה, אמר דונט, תמך בנו בחימושים, עשה הפסקה לרגע, תמך עוד פעם בחימושים.
אני אתן לך טלפונים.
אנטוני בלינקן ישב פה עם הקבינט, היועץ יושב עם גלנט.
אנטוני בלינקן, לא, זה לא יאמן שאמרת את זה עכשיו.
לא, אני מסתכל
בפרופה מקרו. זה לא יאמן שאמרת, אנטוני בלינקן הגיע לפה 700 פעם לשבת עם הקבינט, כדי לשמור על הקבינט, זה חסר תקדים. כשהעובדות
מתרסקות לאנשים בפנים, אי אפשר להוכיח את זה, לבוא ועכשיו אוונגליסטים ונוצרים ובזה ופה ושם, בסוף יש עובדות. אם המצב היה כל כך בחורבן, כמו שאתה אומר, אז בסוף הוא, לא, הוא כנראה לא היה מוזמן לא לקונגרס ולא נפגש לא עם הסגנית נשיא, לא עם הנשיא, והנשיא גם לא היה מתייצב פה ואומר דונט וחימוש וקואליציה, 330 טילים. אי אפשר, בסוף יש עובדות. בסוף יש את העובדות שאומרות, הנה, הבן אדם טס, נפגש, נועם, מדבר, החימושים ממשיכים, יש לנו דונט אחד, יש קואליציה, ובסוף בן כספית כותב, אבל נהרסו כל היחסים עם ארצות הברית. אי אפשר, אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה, זה אוונגליסטים ולא מבינים, וכולם, כל מה שאני מדבר זה שטויות, הכל בסדר, לא נעלב מהדברים האלה. אבל בסוף העובדות צועקות לאנשים מול העיניים, וקשה להתווכח עם זה, הרבה יותר קל להגיד, סליחה, אולי טעינו לאורך השנים, אולי קצת בגלל רבק שלנו נגיד נתניהו.
אתה חייב ללמוד לקצר, אתה חייב.
אני הכי קצר בעולם.
אתה חוזר עכשיו, אם תקשיב, תעשה פיילוט, תקשיב לעצמך בתוכנית.
נעשה פיילוט. איך עושים פיילוט עם עצמך, דרך אגב?
חזרת לנרטיב הזה שהעובדות מדברות איזה 17 פעם עכשיו. מספיק פעם אחת.
כן.
והתשובה היא פשוטה. אין לך מושג על מה אתה מדבר.
ברור.
היחסים עם ארצות הברית, זה יהיה חורבות. תקשיב למה שהאמריקאים אמרו בקולם, שלא אמרו מעולם, מה שנתניהו חוזר לתפקיד שלו. תקשיב למה שטראמפ אמר על נתניהו, ולעוד הרבה דברים. אבל בסדר, אתה רוצה
אמרנו,
להגיד...
אמרנו, נושא
השני,
הבא?
שני, אמרנו. אני רוצה לשמיע לך, פשוט נחמד מדי פעם לשמוע דברים שנאמרו, כאילו, על ידי אפילו נתניהו עצמו. קראתי לזה, לא מוכן לקבל מצב כזה.
אני לא מוכן לקבל מצב שיש מתחי טילים על הערים של המדינה שלה. אני לא מכיר מדינה שהייתה סופגת 4,000 טילים ולא עושה כלום. זה חייבים לעשות ולעבור מספיגה לתקיפה, גם כדי לשקם את כושר ההרתעה וגם כדי לשקם את הכבוד הלאומי שלנו. כן, המושג הזה, כבוד לאומי. עכשיו אנחנו נשנה את זה.
יש קטע של צחוק בסוף בהקלטה, כאילו, מגניב.
האמת היא, לא, האמת שלא הייתי מוצא לזה. לא שמעתי את זה עד הסוף כנראה. ובכן, כן, אנחנו שנה את זה, באמת שיניתם את זה, הפכתם אותנו לנער הקפות, איזה נער? ילד הקפות המנוזל של המזרח התיכון כולו. אגב, קפצה לי ידיעה של אייכנר משנה שעברה בידיעות אחרונות, למרות שאין התקדמות בסוגיית האזרחים הנהדרים, משרד ראש הממשלה נתן הנחיה לקדם את מרין אחד, שדה הגז מול עזה, שיכניס מיליארדי דולרים לפלסטינים. המטרה, פיתוח הכלכלה הפלסטינית ושימור היציבות הביטחונית באזור. זה דבר שקרה כמו ששבוע לפני הטבח הוא הגדיל את הכסף הקטרי, את טווח הדייג ואת מספר הפועלים. כך הוא נכנע לסחטנות של סינואר והאמין שעכשיו יהיה בסדר, אבל לא היה בסדר. ויסיים בשאלה, אני לא יודע אם ראית את זה כבר הבוקר או לא. האם הייתי אומר לך, תשמע, קרה פה טבח שלא קרה בתולדות ישראל. הדבר הכי קרוב לשואה שעברנו אי פעם, חוץ מהשואה עצמה כמובן, ואני לא מאלה שמשווים את השואה למה שקרה. אחר כך, יש לנו עשרות אלפי
למה דרך אגב, מה ההבדל? מבחינת היכול
אני חושב שהתופעה הנאצית היא יוניק. לא, לא רק זה. אני תשמע, לא, בוא לא נכנס לזה עכשיו, אפשר לדבר על זה מחר. ושיש עשרות אלפים מפונים, וכל הצפון מפונה, ויש עדיין 120 חטופים, וכולי וכולי וכולי, וזה שנה וחצי ככה, והייתי אומר לך עכשיו, מה אתה חושב? שרי ממשלת ישראל הורידו את נפח הנסיעות שלהם לחוץ לארץ בעקבות המצב הזה, או העלו? מה היית עונה?
אוקיי, אני בטוח שאתה תרצה להגיד לי את התשובה.
אתה אומר, אתה לא תיכנס מרצונך, לא תיכנס מרצונך לשדה המוקשים הזה.
אמרת לא להפריע, בן, אז אני מקשיב לך בעדינות.
אבל בסדר, אני מכבד גם את זה שאתה לא רוצה לענות.
לך על זה. לא, אני לא יודע, אין לי מושג.
מייצאו היום הנתונים. שנה וחצי הממשלה הזו, שנה וחצי הממשלה הקודמת. אז הממשלה הזו, 172 נסיעות שרים ו-748 ימי שהייה בחול. הקודמת, 156 נסיעות שרים, 612 ימי שהייה. זאת אומרת, אגב, השיאנים זה ניר ברקת, עמיחי שיקלי, שזה בעיקר להונגריה, שהממשלה הזו לא רק שכולנו פה מדממים ולא יודעים איך, אם נחיה מחר, הם הגדילו את חגיגת הנסיעות על חשבון הציבור.
יש בג עוד פעם בפורמט הזה, שאני...
טוב, הבנתי רגע. מה, אז תגיד משהו אחר.
לא, אני אומר לך, יש פה איזשהו בג, כי לא יש הרבה בג. דברים, יש הרבה דברים שאתה אומר שאני מוצא את עצמי מסכים איתך, אני רק אומר, למשל, אני מסכים איתך לגמרי שאולי הטיסות עכשיו היו צריכות להיות לשדה התעופה בקריית שמונה, או לדרום. דרך אגב, שמעתי פורמט מיוסי מרש, יוסי מרש כשחקן, אז כן. הוא אמר, דיברנו פעם על החטופים, וזה הייתי איתו באיזשהו פאנל, והוא אמר, אני לא מבין איך הממשלה לא חילקה, נגיד, לכל חבר כנסת, שתי משפחות של חטופים דרך אגב, והם הכל בשבילם. זאת אומרת, זה פורמט נכון, זאת אומרת, אני גם קובל הרבה, ויותר מזה.
אני שמעתי אני את יודע... זה ממישהו אחר, יש 120 חטופים, אפשר, אתה יכול לתת חטופ לכל חבר כנסת.
כן, לא, אבל זה עוד היה לדעתי עוד כשלא ידע, עוד לפני
המאה. עכשיו, זה כבר לא 120,
זה אחד, שתיים, אני יודע מה הייתי אומר כאיש ימין, וזה פה הבאג שלנו, כי אני יודע מה הייתי אומר על איש, כאיש ימין, אם אהוד אולמרט היה ראש הממשלה בתקופת השביעי באוקטובר, וזה כנראה היה חריף כמוך, או קצת יותר ממך. ולכן אני מעדיף, בכל דבר שהוא, לבחון בדיוק את הנושא. למשל, ניר ברקת, במקרה אתמול פגשתי אותו במסדרון כנסת, הוא אמר לי, בדיוק אני נוסע, וזה, יש לי 55 נספחים ب ب ب ברחבי העולם, ועכשיו צריך להוריד את יוקר המחיה, אז אני נלחם בזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, כי לא צללתי לעומק, אבל אני אומר, כל דבר אני מעדיף לפתוח זווית שהיא מאוד 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 עניינית, בסדר? אבל הביקורת שלך, כמו שאתה אומר, זה בעיניי לגיטימית, רק צריך לבדוק בדיוק מה כל אחד ואחד מהדברים האלה. עכשיו, לנושא, אם אנחנו כבר פתחת בעניינים של סינקים, אז הנה סינק אחד שמאוד מאוד רציתי שתשמע הבוקר.
ראש הממשלה נוסע כאשר החטופים לא מעניינים אותו, באמת לא מעניינים אותו, כאשר מצבה האסטרטגי של ישראל קורא לי, נגיד שהעניין המוסרי של החטופים לא מעניין אותך, אבל מצבה האסטרטגי של ישראל מחייב היום ללכת להפסקת אש בדרום, בצפון.
אז קודם כל...
רגע, מי מדבר פה?
הנה, זה חוקי הפורמט, אני בדיוק מסביר. זה עמוס ידלין אתמול, האלוף עמוס ידלין לראש אמן לשעבר. עכשיו, אתה יודע מה? אני שם בצד, באמת, את האמירה המאוד מאוד מתואבת, אני לא מדבר לא מנומסת, אבל אמירה מאוד מאוד מתואבת של נתניהו לא מעניין אותו החטופים. זה פשוט לא נכון. זה פשוט, באמת, זה גם אמירה שיוצרת... גם יש משפחות חטופים בבית. אתה יודע מה? תחשוב ככה וזה, דבר על זה במסדרון, בקפה, בסדר. לבוא ולהגיד את זה בטלוויזיה בצורה כל כך ברוטלית, שזה שטויות במיצה, אבל אני שם את זה בצד, עזוב, לא רוצה להתייחס לעניין הזה. את השיקולים הפוליטיים...
אגב, לגיטימי להתייחס.
הכל בסדר. שנייה, לא, אני אומר, אני שם את זה בצד, את זה לא מעניין אותו החטופים, אני שם בצד. את השיקולים הפוליטיים, שבאמת, מה זה שיקולים פוליטיים? גם לסמוטריץ' יש שיקולים פוליטיים. שיקול פוליטי, זה אני רוצה להביא את האג'נדה. פוליטיקה זה הכלי שבו אתה מביא את האג'נדה שלך למילוי המשימות, נכון? זה שיקול פוליטי, כן? לסמוטריץ' אומר, לי יש שיקול פוליטי, אני נגד העסקה. אני יכול לא להסכים איתו, אני יכול כן להסכים איתו, זה פחות משנה. השיקול הפוליטי שלו, והוא מפעיל מנוף כדי, כי הוא חושב שהעסקה הזאת עסקה מופקרת. בסדר, שם את זה בצד. מה קורה עם הסיפור הזאת של התבוסתנות? זאת אומרת, למה כל פעם שאנחנו שומעים את האלופים במיל, שאני עוד פעם, אתה יודע מה, אני שם בצד עוד משהו, אני שם את זה שבשני במאי, עמוס ידלין אמר שחמאס מאוד מאוד מורתע, שנה שעברה, חמאס מאוד מורתע. בסדר? אני שם בצד אפילו את הטעויות של עמוס ידלין שבעבר, שבו נגיד שיש אלופים שאם היו מתבטאים ככה, היום הם לא היו באולפנים, אלא ספונים, אני שם גם את זה בצד. מה קורה עם אירוע התבוסתנות? זאת אומרת, האמירה הזאת שבמצבה האסטרטגי של ישראל מחייב ללכת להפסקת אש. למה אף פעם אתה לא שומע מהאלופים או מהווייב הזה, למה אתה לא שומע, למה מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל מחייב להמשיך לקרוא עליהם את הישבן? למה אתה לא שומע מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל מחייב להמשיך ללחוץ להם על צוואר עד שיגידו הצילו, קחו את החטופים פה מאיתנו. למה אתה לא שומע אותם אומרים המצב האסטרטגי מחייב אותנו להמשיך לחשוף אמל"ח, מנהרות, נשקים במיטות ילדים, להמשיך לתאר? למה תמיד 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 שאתה שומע את האלופים במילואים זה תמיד מצב האסטרטגי מחייב הפסקת אש? למה לא לדהור קדימה? למה לא להגיד עוד ועוד ואנחנו נכריע אותם ונשמיד אותם ונשמיד את כל המנהרות? למה תמיד זה נגמר בהפסקת אש? ועכשיו אתה באמת באמת מבין, בסדר, ביבי שם, ביבי השם, ביבי השם, הלאה, אמרנו זה. אבל הצבא הזה שבמשך הרבה מאוד שנים, לא הצבא הזה, סליחה, הצבא הזה זה הכללה. בצבא הזה יש מגדים ואלופי משנה, באמת, מדהימים, מדהימים, מדהימים. אבל למה כל הקצינים האלה, שפחות או יותר אנחנו יודעים שהם אותו שטנץ, למה תמיד זה נגמר אליהם בהפסקת אש? מה זה החתירה המטורפת הזאת כל הזמן, כל הזמן להפסקת אש? אתה מסכים עם דבריי, ולכן אתה רוצה להתקדם לנושא הבא, כי אין לך מחלוקת אמיתית עם הדבר הזה, אני מכבד את זה, תודה בן כספית.
לא מסכים בכלל.
אוקיי.
כל האלופים בשלב כזה או אחר טעו, אין אלוף, אגב, עם כל העיתונאים, ונניח אם אני פה עכשיו, טעיתי המון. וידלין גם
קח אחריות, אתה הראש, אתה השם.
אני, אגב, אני גם אלה שלא מתביישים לקחת אחריות ולהגיד שטעיתי ולהתנצל, אני חושב שזה מחזק. העניין הוא שכשאתה מדבר על ידלין כתבוסתן, אתה מגחיך את עצמך, לא את ידלין. אם תציץ ברזומה של אלוף עמוס ידלין, שהוא ישראלי מופלא, שאבא שלו היה אפילו מופלא יותר.
ופטריות וראש אמן, אני מסכים איתך.
לא, לא, רק שנייה, אני לא, לא
אבל בא... אנחנו מסכימים אחלה, בדבר הזה, אני רק לא, הולך לא, למהות.
אבל, מכיוון שלא הפרעתי לך בכלל, אני הולך, אני, המהות מבחינתי זה שאתה קראת לעמוס ידלין תבוסתן.
לא, קראתי לא תבוסתן, אמרתי, למה את שומעים מהדברים שלא תמיד וייב של תבוסתנות?
אוקיי, יופי, אז קראת לו תבוסתן, ועמוס ידלין הוא הבן אדם היחיד בעולם שלחם פיזית בשלושה פרויקטים גרעיניים של אויבינו. את הראשון הוא השמיד בעצמו כשהוא טס לעיראק, הוא היה בין הטייסים שפציצו את אוסיראק. את השני הוא הביא את האינפורמציה כראש אמן ותכנן את כל האירוע של השמדת הכור הסורי, שעד היום אני מודה לאל שראש הממשלה זה היה אולמרט ולא הברברן שהיה בטח נועם עד היום על הכור הסורי כשהוא כבר חם. והשלישי בנושא האיראני הוא גם היה פעיל מאוד מאוד כראש אמן, ואני ראיתי אותו מתאמר באמריקאים בפורום סבן על התבוסתנות שלהם בתחום הזה. וכשהוא אומר שאנחנו צריכים עכשיו הפסקת אש, הוא צודק. למה הוא צודק? למה זה? למה אני, שאני כל חיי רציתי להילחם ולהסתער בלבנון ובעזה, אומר את זה? כי אני חושב, ועמוס ידלין חושב, וישראל זיו חושב, וכל המערכת הביטחונית כרגע חושבת, שבעזה כרגע הסכנה הוסרה, המשך חיסולו של החמאס צריך לבוא בדיוק כמו שאנחנו נלחמים ביהודה ושומרון. מה שמדאיג, ועכשיו תתרכז, אני לא אומר את זה בציניות, זה מה שקורה באיראן. כי באיראן הולכות ומתגברות הידיעות, אני הראשון שהתחיל לכתוב על זה לפני כמה שבועות, שהם התניעו מחדש את קבוצת הנשק. מה זה אומר? קבוצת הנשק זה הדבר שחסר לאיראנים כדי להיות מעצמה גרעינית. את האורניום הם כבר מזמן חצו את כל הקווים, כל הסרטוטים של נתניהו מהאום, הכל נחצה. יש להם מספיק אורניום תוך דקה לשבע פצצות. מה שחסר להם זה היכולת לקחת את הפצצה, לעשות אותה בצורה של כדורסל ובגודל, לשים אותה על ראש קרבי של טיל, ולדעת לתכנן ולייצר מנגנון ניפוץ שמפוצץ אותה בגובה מסוים מעל המטרה. זה אירוע של שנתיים, שתמיד חשבנו שהוא אירוע של שנתיים, והיום אנחנו מתחילים לחשוב שהם כבר נמצאים בדרך לשם, והחיסרון של האירוע הזה, זה שבניגוד לאורניום, אין עליו, הוא לא משאיר חותם, וקשה לזהות אותו מודיעינית. ולכן, מה שישראל צריכה לעשות עכשיו, אם היא חפצת חיים, והרי חונכנו לידי נתניהו שאיראן, איראן, איראן, זה להפסיק את השטויות, ולעשות את הברית עם סעודיה, ולחתום עם ארצות הברית גם על סוג של מטריה גרעינית אמריקאית, כדי להציל את המדינה. אבל מכיוון שהוא מפחד לעשות את זה, כי זה אומר ועדת חקירה ובחירות, האיש הזה עושה בדיוק מה שטוב לו ולא מה שטוב לנו. ופה לסיום אני עונה לך השאלה הראשונה, שאמרת, אני לא חושב, אני חושב שהוא מאוד רוצה להביא את החטופים, לא על חשבון ההישרדות הקואליציונית שלו, וזה ההבדל בדיוק. זו השורה התחתונה, זה הבוטום ליין, במה שאני כותב על האיש הזה כבר שנות דור. לא יודע, לא זוכר כמה ראשי ממשלה כיסיתי, אני מעריך שזה שבעה. רק אחד מהם חושב על טובתו האישית לפני שחושב על טובת המדינה, וזה נתניהו. כי עכשיו טובת המדינה זה לחתור לסיום בעזה, לא לוותר על המשך עריפה, כמובן, חייבים להרוג את סינואר וכו', ולהסדיר את הדבר הגדול, הענק, הקיומי, שזה הפצצה האיראנית.
תגיד, ראש המוסד יודע מזה?
והוא, בוודאות.
והרמטכ"ל?
כולם יודעים מזה.
ומה עושים?
זה, אני לא בטוח שזה לשיחה הזו, כי הצנזור עלול לשלוח לי אנשים פה.
מפחיד מאוד.
אבל אם אתה רוצה בפרטי, ואתה יודע, רגע, תגיד, איזה תחום אתה מסקר? סליחה.
פוליטי. אני אוהב את הגג הזה שתמיד מעולה, באיזה כלי
ש... לא, 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 אז אני נשבע לך שלא ידעתי איפה היית בצבא, ואני לא
זוכר כרגע... לא, באיזה כלי תקשורת, אני אתמול התעלמתי מהקיצה
הזאת. אז אתה קח אותי לפוליגרף.
לא, בסדר, הכל טוב בן.
למשל, עם אריאל כהנה התבלבלתי, אריאל כהנה הוא עכשיו אצלכם, נכון?
כן, כל הדוסים הימנים האלה.
איפה היה קודם?
בקור ראשון לדעתי.
אז זהו, אז המעבר, מה, אני לא שולט עד כדקה, זה לא, אם, שנייה,
אני בא לדבר עניינים מרתיים, פחות מעניין.
אם זה, אם חשבת שזה,
לא, הכל בסדר.
לא, אבל עכשיו אני עליתי הנקודה, אם חשבת שזה כזה לזל,
חס ושלום, הכל בסדר.
חלילה וחס, אני, גודש האינפורמציה, לפעמים אני קורס.
הכל בסדר, בן, שחרר, אני מכיר את זה, המוח שלי הפך להיות ריזוטו בחודשים האחרונים בצורה בלתי אפשרי.
אבל לא ריזוטו פירות ים.
לא, ריזוטו או אורז עם השמנת פטריות כמעין, איך אני אוהב כמעין.
אורז זה ריזוטו, השאלה היא מה אתה מוסיף לו.
אמרתי, עם השמנת פטריות כמעין, אתה מכיר את זה של הכמעין?
אז אנחנו עם הריזוטו שלך נצא לברק זהב.
התחלתי לדבר על כמעין, אתה לא יכול לעצור אותי כאן.
חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב, בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוב, אנחנו התחלנו, נגענו בנושא החטופים. צביקה מור, שלום.
שלום, בוקר טוב.
צביקה הוא אבא של איתן מור, שנחטף מהנובה. ונמצא בעזה, בפורום תקווה, זאת אומרת, הקבוצה של החטופים שבעצם בגדול די מתנגדת לעסקה בפורמט הנוכחי, נכון, צביקה?
כן, לא הקבוצה של החטופים, אלא של המשפחות
של המשפחות, כמובן.
כן, כמובן, כן.
אתה יודע מה, אתה יודע מה, עלית פה, באמת נתת לי עכשיו פה רעיון גדול. מה היה קורה לדעתך?
זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה נכון, זה נכון.
זהו, אז אחרי אני שואל, כי לא חשבתי על זה, מה היה קורה לדעתך? אם במקום אתם, ההורים של חטופי תקווה, פורום תקווה, היינו שואלים את החטופים עצמם, הייתה עכשיו יכולת לסמס להם. מה הם היו אומרים? אל תחזירו אותנו בתנאים הנוכחים?
כן, אז מה המצבו של בני כרגע? אני לא יודע. באמת אני לא יודע. מה הוא אומר?
מתי היה אותה חיים האחרון היה?
זה היה במרץ.
אוקיי.
זה היה במרץ, הוא הרבה זמן. בקיצור,
מה הנסיבות של אותה חיים?
אמרנו, מהנובה.
הוא היה מאבטח בנובה, כן. הוא בא כמאבטח, הוא הציל המון אנשים.
לא, אבל אמרת, אולי פספסתי, אמרת שהאות החיים האחרון היה במרץ?
במרץ.
נכון, כן.
אז מה היה האות? זאת אומרת, מישהו שפגש אותו, מישהו ש...
לא, 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 לא. זה רק עוד חיים.
אוקיי, משהו מודיעיני, אני מבין.
כן.
כן.
אוקיי.
אוקיי, אז בואו נחזור לעניין.
כן.
איתן, כמו שאמרת, היה מאבטח בנובה, הוא הציל עשרות אנשים ממש ממוות לחיים. הוא מילט אותה מהאזור. עכשיו, בקשר לעניין של עסקה וכל זה, אז איתן אמר לנו בבית, כמה חודשים לפני תחילת המלחמה, היה לנו פה דיון צוער על עסקת שליט, הוא אמר שאם הוא נופל שבוי במילואים, בשום פנים ואופן לא לשחרר אותו תמורת מחבלים.
וואלה! מה הסיטואציה? איך פתאום מדברים על זה, על עסקת שליט פתאום?
הילדים שלי הגדולים שאלו אותי על עסקת שליט, מה היה, איך היה...
מה, פתאום? שולחן שבת כזה? לפני כמה חודשים לפני?
חודשים לפני, כן, יש לנו כזה תמיד דיונים כאלה.
אז בקיצור, הייתה לך תשובה מדויקת על השאלה שלי, סבבה.
כן, אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי לאשתי, לפני, כשיצאתי ללבנון השנייה. אני אמרתי לה, אם אני שבוי בשום פנים ואופן, אני לא מוכן שיהיה פה זה שחרור סיטונאי של מחבלים שיחזרו לרצוח יהודים. אז זה פה, זה הווייב של הבית, כמו שאומרים. זהו, ועכשיו יש עכשיו את העסקה הזאת. העסקה הזאת, אין לי מסמך ביד שאני יכול להגיד, הנה, זאת העסקה, הכל כתוב, זה התנאים, זה המרכיבים, זה המחירים, אז הכל, אני לא יודע יותר משום אזרח אחר במדינה, ואיך אני יכול להסכים לעסקה שתשאיר את הבן שלי שם? הבן שלי שם הוא נמצא בתחתית הרשימה.
אז, אבל זו, אם תקן אותי אם אני טועל, לא זו הסיבה שאתם מתנגדים לעסקה.
זו סיבה ראשונה, שהעסקה הזאת, העסקה הזאת לא דואגת לכל החטופים, והסיבה השנייה זה כמובן הפן הלאומי.
רגע, אבל כלומר, צביק, אתה אומר, אם נגיד יש עסקה, ובמסגרתה מפנים פילדלפי, מפנים מסדרון נצרים, משחררים, חבלים, ואז חמאס מפר את האירוע, אין לנו יותר במה, אין לי יותר כלים לשחרר את 87 החטופים הנשארים.
אין לנו מנופים.
זה החישוב, נכון?
גם אחרי שבועות רבים שלא היינו שם, שהחיילים שלנו יחזרו עוד פעם לשם, ואחרי שמתענו ומלכדו את כל הבתים שם, כמה חיילים חס וחלילה יהרגו לנו עוד פעם. אין לנו, זאת אומרת, בטוח שחמאס יעשה לנו פה פוזה, כמו שהוא עשה את הפוזה בסוף העסקה הקודמת, שלא שחרר את התצפיתניות ואת ביבס. בקיצור, איך אפשר להגיד, אתה מבין, הצד השני של משפחות החטופים שמסתכל על הפרט ולא רואה את התמונה של המדינה, גם על הפרט הוא לא מסתכל עד הסוף. כי למה לא, מה עם הבן שלי?
רגע, אבל צביקה, בוא ננסה לפרוט את זה, כי אני קצת התבלבלתי אמיתי, כי אני יודע שההתנגדות של פורום תקווה בעיקרה היא התנגדות אידיאולוגית לעצם תנאי העסקה שהם כן ידועים. מה שעכשיו נתניהו מדבר עליו בעיקר זה לא השחרור של האסירים, אלא פילדלפי ונצרים. עכשיו, אתה אומר לי, אני רוצה להבין, אם נניח העסקה תתחלף והיא תהיה כולם משתחררים, אבל צהל צריך להפסיק את הלחימה ולצאת מפילדלפי ונצרים. זאת אומרת, אין כבר את העניין הזה שאיתן לא משתחרר בלג הראשון. אתם עדיין נגד?
ודאי שאנחנו נגד. ודאי שאנחנו נגד, כי יש פה...
אז הסיבה היא לא העובדה שהוא לא משתחרר ראשון, אלא בעצם הקטע האידיאולוגי, שאגב הוא לגיטימי לגמרי.
אז אתה צודק, זה כרוך אחד בשני. אתה יודע מה? בוא נתחיל שני אחורה. באופן עקרוני, עסקה זה דבר רע. עסקה זה דבר רע, זה מילה מכובסת לקנייה לטרור. אנחנו שוב נקנה לטרור? אלא מה? אני מבין שעושים עכשיו עסקה, אז בסדר, אני מבין, אני לא תומן את ראשי בחול. עושים עכשיו עסקה, בוא לפחות, בוא תעשה עסקה טובה. אחרי 9 חודשים, זה מה שיש להביא לעם ישראל? שאנחנו מקבלים בפעם הראשונה בקושי 20 חטופים? זה הכל? ואנחנו הולכים לוותר על כל ההישגים שלנו?
תגיד צביקה, אני רואה אותך מסתובב הרבה בכנסת. אני מניח שאתה אומר את הדברים האלה, את הדברים האלה לפוליטיקאים. מה אתה שומע מהם? אם אפשר קצת בפירוט אפילו, זאת אומרת במי?
אני לא יכול, אני אתמול גם, אתמול היינו, עשינו הרבה פגישות אישיות, אני לא, מפת כבודם, אני לא רוצה לפרט.
Okay. אני יכול להניח שסמוטריץ' ובן גביר בדעתך פחות או יותר, אבל יש מישהו שאני אגיד הפתיע אותך לא, בתמיכה?
אתה מבין שלא באתי לכנסת כדי לפגוש את סמוטריץ' ובן גביר.
וואלה, זה אנשים מהמחנה השני כאילו?
אני באתי לפגוש, לא דווקא מהמחנה השני, אנשים שהדעה שלהם לא ברורה, אפילו חברי כנסת מהליכוד, ושרים מהליכוד שהדעה שלהם לא ברורה, לפחות בצורה מוצרת, באתי לשמוע, לבקש לדעת את דעתם.
ומה שמעת מהם?
אז אני רואה, יש דברים ששמעתי בהחלט שהם חד משמעית, לא מוכנים לחתום על עסקה שלא תביא את כל החטופים בפעם אחת. אנחנו בעיקר דיברנו על הנושא הזה של כל החטופים בפעם אחת, בפעימה אחת. ויש לצערי כאלה ששמעתי מהם דברים...
אבל דיברנו על הפעימה אחת, ואתה אומר שגם אם הכל יהיה בפעימה אחת, אתם מתנגדים. והשאלה היא, באיזה תנאים אתם מוכנים שכן תהיה עסקה? כי הרי בסוף יש שם אנשים חיים. כל הדברים האחרים הם דברים הפיכים. להילחם בחמאס אפשר להמשיך אחר כך, כמו שאנחנו ביהודה ושומרון עדיין נלחמים, להרוג את סינואר, וזה דבר שאני לא מוכן שלא יקרה. יש שם אנשים בחיים, כולל הבן שלך, ואתם עדיין אומרים שאתם מעדיפים להמשיך להילחם, וזה לא שקורים דברים חדשים בעזה. חמאס מוקם מאוד גם עכשיו. אתם אפילו אומרים לחדש את ההתיישבות בעזה, ואתם לא אומרים תחזירו אותם הביתה. ואיפה המחויבות של מדינה? זה לא חייל. אני התנגדתי אגב לעסקת שליט. זה לא חייל שנשלח על ידי המדינה ועלול גם להיהרג. זה אזרחים שנחטפו ממיטותיהם, זה אנשים מבוגרים, זה נשים. איפה מדינת ישראל? איפה הערבות ההדדית? איפה פדיון שבויים? איפה?
על שני דברים. קודם כל, אנחנו לא מספיק מדברים על הלחץ הצבאי שצריך להיות מועצם דווקא עכשיו, שיש דיבורים של עסקה. אני חושב שאם עכשיו חמאס מדבר איתנו, זה בגלל שהוא נחלש, וזה מאוד הגיוני שהוא נחלש. אחרי חודשים שהוא מקבל בראש כל הזמן, ואחרי שיש לנו את ציר בערי...
אבל אתה רואה שאנחנו כל הזמן, עכשיו אנחנו בחאן יונס חזרה. לפני כמה ימים חיסלנו את דף.
יופי, אז עוד יותר.
נו, אבל אולי זו ההזדמנות שאסור לפספס, אולי... עכשיו, מה שאומרת מערכת הביטחון, אני מצטער שאני שנייה קטעתי אותך, וזה פעם אחרונה. מערכת הביטחון אומרת, אנחנו עכשיו בפיק, יש הזדמנות אולי בלתי חוזרת.
טוב, קשה לי לסמוך על מערכת הביטחון שלנו.
אז על מי תסמוך?
קשה לי לסמוך.
זה אנשים שבעזה עכשיו.
לא, מערכת הביטחון הם לא נמצאים עכשיו בעזה. מערכת הביטחון, אם זה הרמטכ"ל, אם זה ראש השבק, אני...
פעם בשלושה ימים הם בעזה פיזית אפילו.
בסדר.
ואלוף הפיקוד וכל השאר.
כן, אבל קשה לי לסמוך. קשה לי לצמוח על מי ש...
זה טראומה לאומית, זה לא עניין פרסונלי, זה טראומה לאומית. כל פעם שמענו את הראשי מערכת הביטחון אומרים על ההתנתקות, על אוסלו.
הסמכות המקצועית היחידה שקיימת, אין לנו מערכת ביטחון אחרת.
אני מבין, בן, אבל אני אומר בסנטימנט הציבורי, אני סומך עליהם, סדר, אבל אגיד לך שאין אותו, שזה כבר 100%, כן.
לא, זה לא הדביא, ויכוח בכלל.
לא, אני מבין, אני אומר...
אני הראשון, אני כתבתי תחקיר ה-8200 ועל חיל האוויר במלחמה.
אני חושב שזה מאזור
טראומה לאומית. אין לנו ראש מוסד אחר וראש שב"כ.
כן, צביקה, בבקשה.
נדבר.
תראו, המציאות הבלתי נסבלת הזאת, שחטפו אנשים מהמיטות וכל מה שאנחנו יודעים, בסדר? זה מזעזע, אבל אנחנו צריכים להסתכל שנייה על ההשלכות של המצב מעכשיו. בסדר? זאת אומרת, ההשלכות הביטחוניות על עתידה של מדינת ישראל, עתידה הקרוב והרחוק, הופכות גם את כפיר ביבס החמוד לחייל של מדינת ישראל. אתם מבינים את כוונתי? זאת אומרת, שאם מדינת ישראל משלמת מחירים כבדים מאוד, ואל תגידו לי, ואני לא מוכן לשמוע את זה, שאנחנו נדע לטפל, ואנחנו נמצא פתרונות, אמרו לנו את זה כבר, אמרו לנו, מאז שאני בן 15 בהסכם אוסלו, אמרו לנו את זה. בסדר, אני מאשים פה דווקא את ממשלות הימין דרך אגב. אני ממש, מאוד. אז זהו, המצב הוא זהו היום, שאנחנו צריכים לשלם היום, לשלם היום מחירים כבדים, ופורום תקווה בא לומר, בואו לא נעסוק במחירים שאנחנו נשלם, אלא נעסוק אך ורק במחירים שנגבה מהאויב.
כן.
וזה שיח שלא מספיק קיים.
אוקיי, צביקה, בכל זאת אנחנו מתפללים יחד איתך, שאיתה נחזור.
תודה לכם.
תודה צביקה מור.
פרסמות. שאומרים שלום לזיו וולק, רבשץ נתיב העשרה.
בוקר טוב.
בוקר טוב זיו. מה שלומך הבוקר?
אנחנו בסדר.
מתוחים אחרי האירוע אתמול?
כן, אנחנו כבר, אתה יודע, אנחנו כבר בסוג של שגרה מתוחה מאז השביעי באוקטובר, פחות או יותר.
אז רגע, בואו נספר.
זה אירוע שהפתיע אותנו.
בדיוק.
מה שהיה אתמול זה שאזרח קנדי, בא מכל הדרך מקנדה, לקח מונית, הגיע לשער, וניסה לבצע פיגוע עם סכין.
מוסלמי אזרח קנדה, כן?
ברור. לא בודהיסטי, אבל התוספת חשובה. תגיד, איפה אתה היית באותו זמן?
אני הייתי פה בחמל היישובי, קיבלתי הודעה מהצוות שמאבטח את השער, מכיתת הכהנות שמוצבת בשער, על האירוע המתפרץ, חייב להגיד, בהחלט אירוע מפתיע. טסתי למטה לשער, חייב לציין שהחבורה הנפלאה הזאת תפעלה את האירוע הזה בנחישות ובמהירות, בצורה הכי בטוחה, שאפשר היה לעשות כלפי האזרחים שהיו מסביב, והמחבל הזה נוטרל.
תגיד, כשאני נוסע לדרום, אז בדרך יש הרבה מאוד הבטחה, זאת אומרת, כשמתקרבים לאזורים שלכם, יש הרבה צירים חסומים. איך הוא עבר את הכל?
אז קודם כל, הצירים כבר לא כל כך חסומים, אבל עוד פעם, מדובר בתייר, אזרח קנדי, עם רכב סחור, לגמרי לא הפרופיל של מחבל מתאבד.
נחת ביום ראשון בערב בנתב"ג.
נכון, נחת יום לפני בנתב"ג, ישן לילה באשדוד. באמת, אני על פי ההבנה שלי השאיר איזה מכתב שהוא הולך להקריב את עצמו, אבל עוד פעם עדיין, זה לא מסוג האירועים שאתה מצפה לראות אצלך בכניסה ליישוב.
כן.
למרות שאני אומר עוד פעם, אני פותח סוגריים, אחרי השביל אוקטובר אנחנו כבר לא מופתעים משום דבר, ולשמחתי זה נגמר כמו שזה נגמר.
כן, אפשר להגיד שזה פשוט קטן עליכם, האירוע הזה. תגיד, הייתי לא מזמן באזור שלכם, בעצם בקצה הצפוני של הרצועה, ממש מולכם, ולהפתעתי החיובית, גיליתי שפשוט צהל מחק את כל מה שהיה בנוי שם לאורך, לרוחב בעצם, לא מעט שטח. זאת אומרת, בעצם ניקו את כל הרצועה שצמודה לתוחמת הצפונית, אלה שאנשים שהייתם רואים אותם מתצפטים והעמדות, אני זוכר את כל האירוע הזה, שפשוט הציצו לכם חדר שינה, חמאסניקים, זה כבר לא קיים, זה מוסיף תחושת הביטחון?
אז נכון, זה כבר לא קיים, צהל עשה פה עבודה די יסודית, אפשר לומר, מבחינת הניקוי השטח וערס המבנים הקרובים להתיישבויות. עם זאת, אני חייב להגיד שהחשש הוא מהיום שאחרי. אני מזכיר לכולם, נתיב העשרה הוא עדיין יישוב מפונה, התושבים עתידים לחזור ב-27 אוקטובר, האירוע של אתמול מחזיר אותם הרבה הרבה אחורה מבחינת התחושה.
יותר מזה, זיו, העובדה שנגיד אחד הדברים בעסקה המדוברת, היא חזרתם של הזאתים צפונה, עד סמוך אליכם. איך אתה חש כלפי זה?
אנחנו שבהיעדר הסכם לגבי אופי החזרה ומהות החזרה, אנחנו הופכים להיות סוג של הצפון, זאת אומרת, יוכלו לשבת צלפים, יוכלו לשבת כווני נונטט ולטווח בתוך היישובים.
איך אפשר למנוע דבר כזה?
אני חייב להגיד שזו שאלה מאוד מאוד קשה. אין, אני באמת אין לי תשובה, אין תשובה לזה, אני חושב שהתשובה צריכה להיות בעזר מדיני כזה או אחר. אבל התחושות הן בהחלט שנחזרים לאיזה סוג, שנחזור לסוג של דזבו.
תגיד במשפט, איפה הקהילה עכשיו?
הירי יימשך.
איפה החברה עכשיו? איפה כל אותו תושבי נתיבה עשרה?
היישוב כרגע, הקהילה מפוזרת, חלקה באשקלון, חלקה ביבנה, בדן יבנה, בתל אביב, ואני חייב להגיד שלשמחתי, חלקה אמנם הקטן, חזר כבר ליישוב ומנסה לחזור לשגרת חיים. אנחנו עומדים היום על סדר גודל של בין 150 ל-180 איש בתוך היישוב, מתוך קהילה של 1,000. זה אמנם אחוז קטן, ועדיין אין פה שירותים מוניציפליים לתושב, אבל אני חושב שהרצון לחזור איזשהו...
יחזרו כולם? יש כבר אנשים שקברו מושב קבע במקום אחר?
יש אנשים שקבעו להם לשנתיים הבאות לשבת במקום אחר, יהיו כאלה שמן הסתם יקבעו להם את מושבם במקום אחר לתמיד, אבל אני חושב שרוב האנשים ירצו בצורה, בזמנם הזה או אחר, להתכנס לפה חזרה, יש פה קהילה נפלאה.
היא קהילה נפלאה של ישראלים מדהימים, שאני לא מבין איך סבלו כל השנים את הדבר הזה. זיו וולק, נתיב העשרה, תחזיקו מאמן ותודה.
תודה לכם.
תודה זיו.
שמע, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אהוד בנאי. זמר שאני מאוד אוהב.
אני מרגיש שלא סגרתי איתך את הפינה של הקמהין מקודם.
אנחנו נסגור את הפינה הזאת בהזדמנות. בואו נצא לפרסומות ונחזור עם השיר. אהוד בנאי.
בפנימיות התורה בפתח בית הכנסת הגדול ברחוב שדל 5 מרות שנשמעים צלילים של סמבה באופה החיה מתערבבים במחשבות על אורן סוף ההוויה כאן שמעתי לפני 42 שנה את הרב מספר על העובר ברחם אמו איך רואה מקצה העולם ועד קצהו עטוף באולטרה סאונד של רחמים משהו אדום מתחיל להתעורר את זינגלה ממועדון בודג הטרון לבית מדרש בתל ברוך האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן אמרתי לו שאני לגמרי בעניין בזמן שהם ישבו בפנים עם הגמרא אני בחוץ ניקשתי עשבים בזמן שהם נגנו על הבמה שמעתי קול קורא בין הצלילים
1980
משהו אדום מתחיל להתעורר
אהבת?
כן, מה זה?
אני מת על
הדברים כאלה
מת על המשפחה הזו ועל האיש הזה. אורחים מפיקים שיער פלסנר ויואב כהן. החיים על השידור באולפן סתיו קורנס וטל אשל. האורחים בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש, דוד זבולוני, ותודה רבה לך יהודה שטיזינגר.
בן כספית, יום טוב שיהיה לך.
ומגיע לי מכות על זה שאנחנו שומעים את השיר הזה באופן מושלם. כנסו ליוטיוב, תשמעו אהוד בנאי, להתראות מחר.
יום טוב.
ב-103 FM, אראל סגל ויריב אופנהיימר.